ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך השם, זוכים אנו לנר שישי של חנוכה, חוזרים לישיבה להאיר את אור התורה. אנחנו מברכים בהדלקה שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה, ומחדירים לנפשנו פנימה שהקדוש ברוך הוא עושה הניסים, הוא מליך את ענייני התבל. יודעים אנו נאמנה שהניצחון של נצח ישראל הוא מובטח, והוא ימשיך להאיר וימשיך לסלק את חשכות הזמנים. המצווה שבה אנחנו מביאים את הרעיון הזה היא הדלקת נר חנוכה. ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, נר של חנוכה. הגמרא שואלת על זה שאלה שהיא לא שואלת במקומות אחרים: היכן ציוונו? אשר קידשנו במצוותיו, היכן ציוונו? היא לא שואלת את זה בפורים למשל, שזה גם חג מדרבנן. והגמרא עונה במסכת שבת שתי תשובות: אם היא לא תסור, או שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. תודה רבה. משמע שיש כאן איזשהו עניין מיוחד בחנוכה שעליו הגמרא שואלת ועונה את התשובות הללו. ננסה להתבונן קצת בהבנת המאבק עם יוון, ומתוך כך לנסות לנסח תשובה לשאלה הזו. בראשית הבריאה נרמז כל התהליך של גילוי האור האלוקי בעולם על ידי עם ישראל. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. דורשים חז"ל במדרש את הפסוק הזה על ארבעת המלכויות שהן לוחמות באורו של משיח, ברוח אלוהים מרחפת על פני המים. זו רוחם של ישראל. תוהו זה בבל, בואו זה מדי, וחושך זו גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהיו אומרים: כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כך גם בברית בין הבתרים, וחשיכה זו יוון, תהום זה אדום. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זוהי רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת שכבר ביצירת העולם ישנה תוכנית אלוקית איך יהי אור, איך יתגלה אור השם בעולם. והמלחמה היא על גילוי האור האלוקי הזה בעולם עד לגילוי הגדול. אבל בינתיים יש מסתירים. אלו ארבעת המלכויות המשעבדות את ישראל, הרודות בהם. אפשר לצרף איזה דברי הגמרא בברכות: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב שאור שבעיסה, זהו יצר רע. ושעבוד מלכויות, הם מעכבים את גילוי האור. יוון היא בדיוק ההפך מהמגמה האלוקית הזו. יוון מבטאת את החושך. והשאלה, מדוע? מה המשמעות העניין? כולנו מסלסלים כל הזמן במאבק הזה, וצריך עוד ועוד להבין את זה, כי זה בעצם החיים שלנו. המאבק עם יוון הוא לא מאבק של היסטוריה, קודם כל, כמו שאומר הרב קוק. זה מאבק שלא נפסק. ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל זהו פרוצס, זהו תהליך שאיננו פוסק עד שיהיה גילוי של האור האלוקי האינסופי. את המאבק הזה, בניגוד למלכויות אחרות שלחמו בנו, הוא חידוש היסטורי שלא היה קודם לכן. יוון היא אימפריה שכובשת את העולם, אבל עניינה הוא להשליט את תרבותה. זהו מאבק שבא לידי ביטוי בתפיסה אימפריאליסטית לכבוש את העולם, אבל המגמה היא השלטת תרבות יוון על העולם. לעולם הרחב זה לא כל כך משנה. ההפך, תרבות יוון, תרבות שהביאה אור לעולם, תרבות של חוכמה לעולם הנאור. אבל בישראל גם כנראה חלק גדול קיבלו את זה. זה נשמע לא רע, רוב העם יכל לקבל את הדברים, ואולי המעטים שעמדו ולחמו. חוכמה יוונית, חוכמת יוון, זה מאבק עמוק ומאבק צמוד. הרב צבי יהודה היה מביא הרבה פעמים את דברי הזוהר הקדוש: קריבין לאורך דמאמנותה, קרובים לאורך האמונה. כולנו מכירים את מדרש חז"ל: יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. יוון זה יופי, יפיפותו של יוון, של יפת, תהיה באוהלי שם. כן, זה ערך, אבל דווקא משום כך יש סכנה גדולה. המהר"ל מבאר שהסיבה לסכנה הגדולה היא על פי מה שהוא מביא מן הגמרא בזבחים, בכלל גדול ללומדי ההלכה: דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בה. כלל גדול בהלכות ביטולים. ביטול שמציאות זה על ידי דבר נגדי לו. שחור מבטא לבן. ביטול בהלכה זה על ידי מה שכולם מכירים, את המינוחים והמושגים של ביטולים. ביטול בשישים זה בעינו מינו באמת. כאשר זה מין במינו, עד רבה, דבר דומה לא יכול לבטל. מין במינו מחזק את האיסור. זה יסוד עמוק בענייני יורדיה, שאין כאן המקום לדבר עליו בהלכה. הראשונים לומדים שבעצם כולם, כשיש מחלוקת אם מין במינו בטל או לא בטל, כולם מודים לעיקרון שמין במינו לא בטל, שזו דעת רב יהודה במנחות. מין במינו זה דומה. אז איך ידע, יהיה אפשר להבחין בין הדומים, מהו האיסור ומהו היתר? וזה מה שהגמרא אומרת: הוא מחריב, ומחזק את האיסור. המאבק עם יוון הוא מאבק עמוק, מאבק מסוכן ומאבק קיומי. אמרו לי כל מיני מאמרים בזמן האחרון, בשבוע האחרון יותר נכון, עד כמה אפשר לסלף דברים כשהמאבק הוא צמוד, המאבק הוא שכלי עם חוכמה. תרבות יוון דוגלת בחוכמה, וזה מתאים מאוד לעם ישראל. הפילוסופיה היוונית מצאה לה מקום של כבוד על שולחן הדיונים בעם ישראל, מקום של כבוד. אבל תרבות יוון לוקחת את החוכמה כערך עצמאי. בלשונו של מהר"ל, המהר"ל, חוכמה זו צורה. חוכמה מופשטת שאין לה עניין לחול על עצם החיים, על החומר שעליו חלה הצורה. בעם ישראל חוכמה היא ערך גדול, היא ערך עצום. אנחנו מעריצים את החוכמה. אבל הגמרא אומרת בברכות, תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים. דיברנו כאן בשיחות, אין יראת השם היא חוכמה, אומר המסילת ישרים, היא לבדה חוכמה. תורת ישראל לא נקראת חוכמה, תורת ישראל נקראת תורה. היא חוכמה עצומה. אנחנו עוסקים בחוכמה הזו, בתורה הזו, ימים ולילות. אבל תורה עניינה להעביר את החוכמה לפסי המעשה, לקחת את הצורה ולהכיל אותה על החומר, על המציאות הארצית, קידוש החיים. אם לוקחים את החוכמה כערך עצמאי, זה דבר מסוכן מאוד. אוי לה לחוכמה אם תישאר מנותקת מן החיים. כותב הרב במאמרי ראייה, תומת השמנים, השחתת המידות והדעות שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה יותר איומה נוגעת הנפש האומה. מה פירוש הדברים? השמן זה ביטוי לחוכמה, האישה התקועית, האישה החכמה. היוונים תימו את כל השמנים. הם תימו את החוכמה. פירוש הדברים, אומר הרב זצ"ל, השחתת המידות והדעות שבאו למחנה ישראל, זה התוצאה של המאבק עם החוכמה היוונית. יוון פגעה על ידי הליצות החיים שלהם, על ידי לקיחת ערך החוכמה וניתוקו מן החיים. היא פגעה בבית המדרש פנימה. הם הצליחו לטמא את השמנים, הם הצליחו לטמא, לפגוע במידות, בדעות. מה פירוש הדבר? המידות והדעות זוהי ההופעה של החיים, ההופעה של התורה, ההופעה של החוכמה במציאות. בגלל חוכמתם וניתוקם מהחיים, מקדושת החיים. אנחנו יודעים כמה המאבק הזה מסוכן בבית המדרש. המידות הם הכלי שעליו מופיעה התורה. פלוני שלמד תורה כמה נעים מעשיו, זה ואהבת את השם אלוהיך. החוכמה צריכה לחול על המציאות. יש דבר חשוב בפני עצמו. בעניין הגוף אומר הרמב״ם בהלכות דעות, שדבר נפלא מאוד, הוא הבסיס לחוכמה, חוכמת התורה שתוכל לחול עליו. ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, אומר הרב באורות התחייה, היא ערך גדול מאוד. אבל השאלה, איך רואים את הדברים? ספרטה זו יוון, זה הספורט. הספורט, אם הוא הופך להיות ערך עצמאי של תרבות, אם יש שר התרבות והספורט, אני לא יודע מי יש, אני יודע שפעם היה, אם יש שר התרבות והספורט, ודאי שהם לא יורדים לעומק הדברים, הלימוד זכות. זאת אומרת שהופכים את הספורט לתרבות, זה דבר מסוכן מאוד. זה פוגע בעצם החיים, זה פוגע בקישור אל הקודש. אם נרצה לפרוט את זה כדי שהדברים יהיו מובנים, אולי לא יסכימו איתי. אם בחור ישיבה, במקום לראות, ללמוד סדר ערב, לא בישיבתנו כמובן, אם יהיה דבר כזה חלילה, מסתם גם אין, אם בחור ישיבה ילך לראות, לצפות במשחק ספורט, אני לא חושב שהבעיה היא הביטול תורה, שזה דבר חמור ונורא. השאלה והבעיה היא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר חמורה, כי זו מלחמת תרבות. זה אומר שמשליטים חלילה, לא במודעות, תרבות של חושך על תרבות של אור, שזה התורה מבטא, כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא בעצמותה אור. יוון ידע שיש אלוקי ישראל, היא אמרה כתבו לכם שאין לכם חלק באלוקי ישראל. יש אלוקי ישראל, אומר הפילוסוף בקוזרי, בטח שיש אלוהים, אבל הוא רחוק, הוא למעלה מ-20 אמה, הוא גבוה, הוא לא יורד למציאות האלוקים, הוא לא נמצא בבית המדרש בסדר ערב, הוא שט לו בעולמות העליונים מעל 20 אמה, שם העין לא שולטת. זה הראייה של הפילוסופיה, תהיה חכם, תדע הרבה, אבל את החיים תשאיר, תשאיר את הנאות החיים, תשאיר. לא שהיהדות אומרת אל תהנה מן החיים, אומר המסילת ישרים בסוף פרק הראשון ביחס שלו להנאות המציאות, אבל היוון המאבק הזה שלא נגמר, אומר בסדר, אני מוכן, אני מוכנה שיהיה בסדר ערב, אדם ילמד, שילמד את התורה כחוכמה, ידע. חמור נושא ספרים, שוט מצוין, לצטט, דבר נהדר. זה היוונים יכולים לקבל, קריבי לאורך דממנותה. אבל המאבק הוא על הלמטה מעשרה תפחים, שם המצווה להדליק נר חנוכה, סמוך למציאות, שם המצווה להתחילה להדליק נר חנוכה, כי שם המאבק בין האור והחושך, שם המאבק בין הקודש והחול. זה בדיוק הוויכוח. קח את כל העולם, אבל תשאיר אותו בלי אלוקות. יוון לוחמת בהתפשטות הקדושה על החיים, זהו המאבק. ולכן אנחנו מדליקים, כמו שאמרנו, בתוך 10 טפחים שקרובים לקרקע, ולא מעל 20 ממש רחוק מן המציאות, שם כבר אין מאבק. הוויכוח, המלחמה, היא הייתה על המקדש. תימאו את השמנים. מה זאת אומרת מקדש? מלחמה על התארות, תימאו את התארות, על הופעת הקודש בעולם. המקדש הוא הביטוי של הופעת הנוכחות האלוקית בעולמות התחתונים. זוהי המשמעות של המקדש. אומר שלמה המלך, השם אמר לשכון בערפל. השם הוא עליון, אבל הוא אמר, הוא רצה לשכון בערפל, למטה במציאות התחתונה. המקדש הוא בניין של עץ ואבן וזהב ונחושת. זהו עניין קדושת ישראל. קדושה יורדת לעולם כמו נשמה שיורדת בתוך גוף, היא מתלבשת בתוך הגוף והיא אלוקית. וזהו עניין השכינה. השכינה היינו שכינת האלוקות בעולם התחתון בנשמות ישראל. המקדש הוא אורו של עולם, והיוונים רצו להחשיך את האור שבעולם, את האור האלוקי המתגלה בעולם, לעומת ישראל שעניינם אור לגויים. היינו, אפשר להיות במציאות אנשי קודש תהיו לי, אפשר לבנות מדינה, אומר הרב זצ"ל, והמדינה היא מדינה שתהיה קודש. היא הולכת בנייד כזו עם המאבקים עם רוח יוון, אבל האור הולך ומנצח, האור הולך וכובש. יוון לחמה במילה, בקדושת הגוף, לחמה בשבת, בקדושת הזמנים, לחמה בחודש, ראש חודש היום. ישראל קדשינו לזמנים. מי מקדש את הזמנים? חכמי ישראל, עיני העדה. העיניים של ישראל אם מותר לתרגם את זה, התפקיד של חכמי ישראל הוא להיות כלי הקודש, לאו דווקא מלמדים של החוכמה. אם דומה הרב בעיניך כמלאך השם צבאות קבל ממנו תורה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לא מרבים ידע בעולם. תמיד חכם זה תורה גדולה, אבל זה למדנות, זה עומק, זה אין סוף, זה מה שאנחנו עושים. אבל זה נמדד במרבים שלום בעולם, זה נמדד בהופעת החוכמה על החיים. איך יודעים לחיות את החיים באור של קדושה? איך יודעים אם צריך להדליק נרות בזמן ההדלקה או לאחר את ההדלקה, כי בעלת הבית עוד לא נמצאת? איך יודעים לפסוק בדבר הזה? צריך חכמי ישראל, צריך מסורת. הם אמורים לתת את התשובה איך מתרגמים את הופעת הקודש בעולם. ולכן, כיוון שהם המאירים את אור התורה העליון לתוך המציאות של החיים, זה בולט מאוד דווקא בחנוכה. ואולי לכן הגמרא אמרה, היכן ציוונו? דווקא בחנוכה לא תסור מכל הדבר שיגידו לך חכמי ישראל ימין ושמאל. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. יש להם מסורת לזקנים עד הר סיני, מה רוצה ריבונו של עולם מאיתנו בחיים שלנו? אמנם ניצחנו במאבק, השתחררנו מעקת הרוח היווני, אומר הרב זצ"ל שם במאמרי ראיה, השתחררנו מהלחץ היווני המתהדר ביפיפותו החיצונה. אבל תחתיה של היפיפות החיצונה שוכנת כיעור וטומאה. השתחררנו מהם, נכון, אבל כבר אמרנו בתחילה, המאבק עם הרוח שלהם לא נגמר. השתחררנו מהלחץ שלהם, אבל המאבק עם הרוח שלהם רודף אותנו, את כל אחד ואחד מאיתנו ואת עם ישראל ואת מדינת ישראל. וזהו ההתנקשות, כמו שאמרנו בתחילה, של רוח יוון עם רוח ישראל. זהו פרוצס, זהו תהליך שאיננו פוסק, עד אשר יפוח היום הגדול אשר בו יהיה נצדה קודש, עד אשר ייראה לכולם שיש אור בעולם, שיש אלוקות בעולם. עד אז יש לנו מאבק מתמיד עם הרוח הזו לכל אחד ואחד מאיתנו, בכל רגע נתון בשעות היממה. אם כך, מכאן חשיבות המאבק, חשיבות שורש המאבק הבלתי פוסק הזה ברוח יוון, והפיכתו לניצחון במלחמה המתמדת שלנו עם אותה רוח, עד שנגיע לניצחון הגדול. בינתיים אנחנו מתמודדים, ומתוך הבנת הדברים ומתוך תורה של אמת, אנחנו בעזרת השם מגבירים את אור הקודש, מדליקים את הנר, מאירים את החושך של העולם על ידי אור התורה, במידות ודעות מתוקנים. אנחנו כל כך הרבה רוצים וצריכים לעבוד עליהם, להופיע את הקודש בתוך המציאות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.